אנחנו נדבר עכשיו על ספר שנקרא חשמל באוויר. חשמל באוויר הוא הרומן שמפרסמת עכשיו בהוצאת שתיים, איריס רילוב, והספר נפתח כך. בוקר טוב, אמא. נילי, מה זה את מצלצלת כל כך מוקדם? עכשיו 9:30, אמא. אצלי זה מוקדם, בדיוק נותנים פה ארוחת בוקר. אין קפה, תארי לעצמך פרוסה יבשה עם גבינה, וכוס מיץ קיבלתי. גועל נפש. נילי נאנחת, אני אבקש מרגינה שתביא לך קפה מארומה. אחר כך היא תארוז לכן מזוודה, אחר הצהריים אני באה לקחת אתכן אליי לחיפה. חיפה? מה פתאום? בגלל החשמל, אמא. חשמל? איזה שטויות את מדברת. זוכרת את השערה בלילה, את הברקים, את כל הסבלנות שלה היא מגייסת, נילי. היא הייתה אצלכם במגדל, הייתה שם הצפה בחדר המכונות ובגג מכת ברק. עכשיו אין חשמל, אין מעלית. בעצמך אמרת, אפילו מים לקפה אי אפשר להרתיח, נכון? לעלות ולרדת במדרגות את לא יכולה עם הרגליים שלך, נכון אמא? עד שיסדרו הכל ייקח לפחות שבועיים. אז אין ברירה, בינתיים תהיו אצלי. מה פתאום אמא שלה מתמרמרת? יש לי בית, אני אחזור לדירה ברמת השרון. אמא, את הדירה מחרת מזמן זוכרת? באמת, איזו שטות עשיתי. אולי, אבל אין מה לעשות. באמת אין מה לעשות. הטון הנרגן מתחלף בפליאה חרדה. נילי מנצלת את הסדק הרקעי ופוצחת בחלקת לשון. אל תדאגי, אמא, אני אטפל בך כמו שצריך. יהיה לך נחמד אצלי, מבטיחה, אפילו לעצמה היא נשמעת לגמרי שקרנית. ואמא, דמנציה או לא חושי אחדים כתער, מיד היא מגיבה. חוצפנית, את תטפלי בי? מי פה האמא ומי הילדה, את לא מתביישת? ממתי הביצה מלמדת את התרנגולת? קולה ניחר, ספק מחרון, ספק משיעול שמתחיל לטפס במעלה גרונה. אמא, את משתעלת? לא, מה פתאום היא נשנקת, תעזבי אותי. טוב, אמא, בכל מקרה בשבועות הקרובים תהיה אורחת שלי, נסדר לך חדר יפה. וזה הספר שבו יונתן, בן הזוג של נילי, עוזב לאמריקה, ואימה הקשישה נאלצת לעבור לגור איתה, יחד עם רגינה המטפלת שלה. ערב טוב, ערב טוב, איריס רילוב.
ערב טוב, ציפי.
את מתארת את הרומן, בתוך הרומן שלך את נילי, גיבורת הספר, כשהיא עומדת במגדלור, והברקים מסביבה מנסים להשמיד אותה. את מוכנה להתייחס?
במגדל.
במגדל. כן. מוכנה להתייחס לרגע השיא הזה בספר ולמשמעות שלו?
וואו, ישר קפצנו לשם. אוקיי, המגדל הזה נמצא בעיירה, עיירה ממשית אגב, סן ג'מיניאנו בטוסקנה שבאיטליה, וזה באמת רגע שיא בספר, יש לו הקשר גם ממשי וגם סימבולי. ההקשר הממשי של חשמל באוויר, שהוא כותר את הספר, היא נושא הברקים. בעלה של גיבורת הסיפור, נילי, הוא מדען, הוא חוקר אקלים, והוא חוקר נושא שהוא אכן מתרחש במציאות של ריבוי ברקים בעקבות ההתחממות הגלובלית. זה גורם לכל מיני שינויים, בחומציות מהאוקיינוסים, במטענים החשמליים באוויר, אל תשאלי אותי, אני לא מדענית. יש יותר ברקים, יותר שערות, יותר אירועי קיצון, כמו שכולנו יודעים, אנחנו יודעים בדיוק כמה חם לנו הקיץ, כל שנה יותר ויותר חם, אנחנו יודעים שיש יותר שיטפונות ואספות, ונילי גיבורת הסיפור מאוד חרדה מהנושא הזה של שינוי האקלים. היא חיה בחוויה של על סף קריסה. כל רגע יכול לקרות משהו קטסטרופלי. עכשיו, קצת ככה כמעט אירוני להגיד את זה עכשיו, בימינו, נכון? אנחנו מחכים כל רגע לאיזה מתקפה שתגיע, אנחנו חיים שנה בחוויה של על סף קטסטרופה, לא רק על סף בצערנו. הספר נכתב כמובן הרבה לפני השבעה באוקטובר. יש בו גם מתוך חוויית הדחיפות של נושא משבר האקלים, בהתחממות הגלובלית, אבל אני מאמינה שלאורך כל הספר, השערות הן לא רק חיצוניות או גלובליות או קשורות לאיתני הטבע, אלא הן גם נפשיות. הן אישיות ופרטיות מאוד, הן קשורות לאירועים בחיים של הגיבורה, וגם החיים הקטנים של כל אחד מאיתנו לפעמים נחווים כעל סף קטסטרופה. סוף העולם עומד להתרחש, אם זה במשבר זוגי, אם זה באובדן של הורים, או אפילו גם אם הם עדיין לא הלכו לעולמם, השינויים שחלים מהם, הזקנה שטורפת כל חלקה טובה בנפש. בגוף. אז זו החוויה של הגיבורה שלי, ורגע השיא אכן ממוקם שם על אותו מגדל גבוהה. יש לא מעט מגדלים בסיפור, כאשר גם המגדלים משמשים איזשהו דימוי אולי להיבריס שלנו. שוב, לגאווה לפעמים ריקה שלנו כאנושות, כפרטים, כמו במגדל בבל, את יודעת, מנסים להגיע לשמיים ואז דברים קורסים. אז הגיבורה שלי באמת חיה בחוויה של על סף קריסה, הכל מתפרק לבין הידיים, והיא מנסה נואשות בכל זאת להחזיר לעצמה שליטה בחייה. היא עושה את זה דרך הכתיבה, היא עושה את זה דרך איזשהו מסע שבו היא מחפשת, כביכול היא מחפשת אדם אחר, דמות אחרת, משורר שהיא פגשה בנעוריה שנעלם לה, היא מחליטה לחפש אחריו, אבל אני מאמינה שהיא בעצם מחפשת אחרי עצמה, אחרי חלקים של עצמה שעבדו לה. עצמה
הצעירה,
מלאת התשוקה,
מלאת חזרת הקטירה. ואת מתארת בספר איך נילי הצעירה מגיעה יום אחד אל הדירה שיונתן ונועם צובעים, מסיידים. זאת הדירה של המשורר עודד נפתלי, גונבת מהדירה מחברת שירים של עודד נפתלי, שירים בכתב ידו בתוך מחברת בכריכה קשה. אכן היה אירוע כזה בחייך?
לא. לא היה אירוע כזה בחיי. היו רואים איך אומר, גנבתי מהם פירורים ושילבתי אותם בתוך הסיפור שתביתי שהוא לחלוטין בדיוני. הגיעה לידי מחברת, לא נגלבה, לא מדי משורר, אבל כן, הגיעה לידי מחברת, כן של משורר, זה לא מדויק מה שאמרתי, שנמצאה בערימת פסולת בניין בתל אביב על ידי מישהו שהיה בחיי לפני שנים רבות מאוד. ואני, הוא אמר לי, תשמעי, יום אחד זה ישבר, אמרתי, מה? זה לא בסדר? צריך להחזיר את זה לבעליה? תביא לי, אני אדאג לזה. הייתי סטודנטית לספרות, וחשבתי שאני אמצא דרך להביא אותה לבעלים. והמחברת הזאת אכן נקברה ונשכחה בין ארגזים. גם לא העזתי לקרוא בה. הייתי פותחת אותה וסוגרת מיד, הרגשתי שזה לא בסדר. גם הכתב לא היה קריא. ושנים רבות מאוחר יותר מצאתי דרך להחזיר אותה דרך אדם שלישי לבעליה, וידעתי שהאירוע הזה, שהוא כביכול אירוע שולי, זה לא היה אדם שהכרתי, לא היה שם שום מעשה דרמטי יותר מדי, אבל בסעיר הדמיוני הרגשתי שזה יכול להיות קצה חוץ שממנו אני אפתח סיפור.
ומה מנילי נמצא בך? מה ממך נמצא בנילי?
טוב, את יודעת, אדם קרוב אצל עצמו, ואני חושבת שרבים הם הסופרים שמשתמשים בחומרי חיים פרטיים, אני לא יוצאת לאופן מבחינה זו, אז אני אומר שנילי דומה לי, קודם כל בעולמות שהיא מסתובבת בהן, עולמות הפסיכולוגיה והספרות, בשונה מנילי, אני מימשתי את עצמי כפסיכולוגית קלינית, נילי עזבה את הלימודים, לא הצליחה להתמיד בהן, ובעצם לא מצאה את עצמה, היא כן הפכה למתרגמת, זה גם קרה לי, אגב. ואני מוצאת גם הרבה סיפוק בתרגום. אני גם תרגמתי ספר על תולדות החשמל. גם את זה הכנסתי לספר. בעצם משם מתחילה ההיקסמות הזאת של מילים, מחשמל, מנושא הברקים. היא לוקחת את זה לכיוון הקטסטרופלי. מה עוד אומר? מילי כותבת שירים.
כמוך.
הם שווים הרבה, נכון. גם אני חוטאת בזה, כן. גם הוצאתי ספר שירה לאחרונה, ממש במקביל לרומן.
תודה רבה, איריס רילוב. כאמור, הספר נקרא חשמל באוויר, והוא הופיע בהוצאת שתיים. תודה רבה, שבת שלום.
המון תודה, נילי. המון. ציפי. המון תודה. להתראות.